אנחנו בעצם מתחילים איך שבעתניאל צריכים להתחיל את הנושא שאנחנו לומדים אותו. אני אומר לכם בכנות, יש רמים שכך עשו. כלומר, אני ערכתי בחירה מודעת, גם הרב אמנון לשמחתי מצאתי שותף, גם הוא היום, בשנה הזאת, מדבר ככה, שאנחנו לומדים מסכת בבא מציעא, ולכן אנחנו את הנושא הרחב יותר, שנקרא מונא מותר לספק, נלמד אותו מתוך בבא מציעא. כוונה נתחיל במשנת בבא מציעא, נלמד אותה לכשעצמה, ננתח אותה, נראה את המבט של סוגיית בבא מציעא, וממנה נתפרס מאוחר יותר למכלול. אני אומר, יש הרבה רמים שבחרו הפוך. אמרו, אני לומד ממונא מותר בספק. או בתור לומד ממונא מותר בספק. אני רואה את בבא מציעא כאחד מהמקרים שיש בו ממונא מותר בספק, ולכן לא מעט מהם התחילו בוא נראה את כל המקרים של הספק וכו' וכו'. המחלוקת הזאת היא לא רק מחלוקת, הייתי אומר, טכנית, היא גם מחלוקת דידקטית. כלומר, אני למשל מאוד מאוד חושש, זו חוויה שלדעתי כולם חוו היום, יש אנשים טובים בחומר, שאין אנשים מספיק עוגן. אני מרגיש שיש עוגן ברור, מה לומדים? כאילו, לומדים מתוך בבא מציעא. זה יכול גם לבלבל, אמרו לי שהשיעורים שלי מבולבלים בשבועיים האחרונים. אבל לפחות זה נותן איזשהו עוגן שמה אתה לומד? דף ג', אתה יכול לחפור בעצמך, לעומת ההתפרסות האינסופית. הרב אמנון תיאר את זה כמחלוקת תיאולוגית, אפילו. איך אתה בכלל חווה דברים? הרב אמנון אמר שהשאלה אם אתה חווה שאתה יכול לסגור את הנושא, אם אתה מבין שזה אינסוף. ואם זה אינסוף, אז מה אתה אומר? אני כל פעם מקבל מבט אליו. אני מנסה שהמבט יהיה פוקוס, אני מנסה שהמבט יהיה מדויק, אני מנסה למצות כמה שאני יכול מהנקודה שאני משקיף. אמרנו קודם על השקפות, אבל בסופו של דבר, אני אומר לעצמי, אני לא רואה עכשיו לסגור בחודש את כל מה שאפשר להגיד, ואני משתדל כמיטב כוחי מהנקודה שאני נמצא. יהיה הדבר אשר יהיה, אנחנו באיזשהו מקום, אחרי שבועיים וחצי, אני חושב, שישבנו על המשניות שבבא מציעא, ישבנו על הסוגיה הראשונה. דרכה נחשפנו לניתוח שלה את האפשרויות שהיא מביאה להתמודדות עם המון המוטל וספק חולקין, כולל הסבר מתי מפעילים מה, כולל הסבר להחלוקו בשבועה. נתחיל בהרחבת המבט, שהיום כאמור נתחיל בעיון במקורות היסוד התנאיים. נמצא את זה, אני מקווה, עד מחר. נעבור לעיון בעוד סוגיה אחת בבבלי, במבט על הדלת. שם הבבלי מציע עוד שני פתרונות שהם בתנאים. העבודה תצטרך להיות משולשת, גם לנסות להבין לכשעצמה מה הפתרונות האלה. שנית, למה המוראים צריכים להציע עוד פתרונות ולא הסתפקו בארבעה פתרונות שראינו עד היום? כלומר, למה צריך להרחיב את העירייה? ובעיקר, זו השאלה הגדולה, אז בסופו של דבר, מה עושים עם כל הפתרונות האלו? ויש לנו, מוצאים בכל עבר הראייה, החלוקו, יהיה מונח, החלוקו בשבועה, נוסיף לרשימה השבוע, כל דלים גבר ושודה דדיינק. בסופו של דבר, מה עושים עם כל המכלול הזה? זאת שאלה שהראשונים ינסו לסנכרן בין כל המקורות ובין כל הפתרונות. בשבוע הבא אני לא אהיה, יש לי מילואים של הישיבה. שולחים אותי לכמה ימים לארצות הברית, שהגיעו תלמידים, אז מתניה יעביר את השיעורים לכל הקבוצה. הוא יזכה לסיים את המסוגיה איתכם. נקנה בו. עשו מה שאתם רוצים. סבבה. שקשבתי שתציע להיות הנושא המזוודה שלי, ולא תמיד מציעים את זה. תאמיני שזה לא כך כדאי, בסדר. גם לא כבדה כל כך. בסדר, אז בואו נתחיל אולי מהחשיבות של ההתבוננות במשניות. יחד אם אני תרשו לתקן, חוויה נורא מתסכלת. אני כל פעם שזה קורה פה בשיעור עם חבר'ה מהישיבה, כולם יודעים שצריך לעשות את זה, ודרך כלל התסכול הגדול הוא, יש יותר מדי מקורות, והשאלה המרכזית שאולי, איך אני מנווט בתוך כל מכלול המקורות. מצאתי 15 משניות, בסדר? בביקורים, בבבא קמא, בבבא מציעא, בשבועות, בבחורות, בתארות, בחולי, יופי, היום עם פרויקט השו"ת, זה גם קל למצוא. כמו גולם, אתה מכניס, איך עשיתי את זה? עושים לך עולם הראייה, איך לוקו? וואלה, עולה לך כזה, כל... אבל השאלה הגדולה היא, אחרי שמצאתי אותם, ואני לומד אותם וקורא אותם, מה אני עושה? כשהייתי אומר...
עלי את זה הצעה. לי נראה לי כל מקום שלא פה מחלוקת, מצד שני, הוא לא עוזר לפיום.
הוא לא מה?
יש אלף לברר איתו משהו. מקום שאין בו מחלוקת, מצד שני, יושב בו דעה אחרת, זה לא עוזר לך לחדד. ככה אני מגיע.
כן. בוא נתחיל, אולי זה, אני חושב שזה דבר הכרחי. איך מתחילים למיין או למפות את המקורות? כלומר, אפשר לומר את זה, את מי ללמוד ראשון? איך לזרום בתוכם? האם אני מסוגל לעשות פה חיתוכים, שאני אבוא ואני אפיין לעצמי, שיש פה בעצם קבוצות, שאז זה יאפשר לי יותר, כשאני גם בא להשוות ביניהם. כאילו, כל המקורות שנתתי, כולם מכירים, או יאכלו כמו מוצא לכל לבר היום. איך אני מנווט בתוכם? אז פה אומר לנו אליאב, שיטה ראשונה הייתה להבחין בין המקורות שיש בהם מחלוקת, לבין מה? ובין מקורות בסתם. למה אתה מבדיל ככה? בוא תסביר, תשכנע אותנו שכדאי ללמוד ככה, וגם תגיד לי, אני אעשה לך חיים קשים, אז ממי התחלת? או מה נשאר לך? אז תתחיל בשכנוע, כן? למה להפריד ככה?
במקורות שיש מחלוקת על זה, זה לוקח, אתה מצליח להבחין איפה המציא לך גרוע עליו הראייה, מה השימוש שלו, מה הגבולות שלו. תמיד למדוד דבר זה בקצה שלו, זה בגבולות, ואז אתה יודע אם זה בגבול הזה או בגבול הזה, ואז אתה יכול להכיר את הדבר. עכשיו, אני חייב להתחיל, אולי לקחתי למקום היותר מדי קשה, לקחתי, התחלתי מהבקורות, ואז קבעתי. כאילו, כי שם זה כאילו כל כך רק בניואנסים וקטעים, ואז כאילו, אולי זה הטעות, כאילו, אין, אתה כבר תובע מרוב ה...
אז בוא נתחיל קודם כל ממה שאליהו אמר, מה בעצם, אני אנסה לשקף אותך, ואם אני משקף לא נכון, אז זה כל מטרת השיקוף. תתקן אותי, כן?
כן, זה
יגיד,
אבל זה איזושהי מחלוקת,
המחלוקת, אומר אליהו, היא תמיד נקודת קצה. כלומר, עצם העובדה שבמקרה הזה מישהו חשב אחרת, זה מלמד אותי שזה לא מובן מאליו לומר פה את העיקרון שבחרו בו, ולכן דווקא שם אני אוכל מה לעשות. לקבל הבחנה יותר חדה, כי האמצע יותר מטושטש. כן, זה בעצם מה שאליהו אמר, זה מה שתוכנן להיות אסף בדבר תורה הראשון, שבוטל, שהסיפור המתנגדי, שהלמדנים הבריסקאים, מה הם מאוד אוהבים? מחלוקות. הם מאוד אוהבים, כאילו, אם הגאונים שאומרו מחלוקת קיבלו פריחה בכל הגוף, אמרו, גבל, אז מה הקדוש ברוך הוא אמר? הוא אמר, ככה או ככה. כן, ותופעת המחלוקת משגעת אותם. החכמי בריסק התחילו תמיד במחלוקת, כי מה מחלוקת נותנת לי תמיד? כנראה הבנות שונות, ולכן אם אני בעיקר חותר להבנות, להמשגה, אז המחלוקת עוזר לי. זאת אומרת, אליאב, דבר דומה, אני אתחיל דווקא מהמחלוקת, כי המחלוקת הוא מחדד, הוא כאילו אומר לי, יש מישהו שחשב שזה לא יהיה, אז זה מחדד אותו, בעצם הוא לימד אותנו לא דבר, שהיום עם כל מיני הטריק קניות באינטרנט, אז אתם עדיין מכירים את זה, תמיד אני מבין דבר יותר טוב כשאני עורך לו השוואה. תמיד כשאני משווה אותו לדבר אחר, נותן לי פרופורציה. בא אליי בעל מלאכה, אינסטלטור, מתפוצץ לך איזה צינור, זורק לך מחיר. איך אתה יודע אם זה מחיר סביר, לא סביר, הגיוני, לא הגיוני? אתה מביא עוד אחד, ואתה רואה אם הם שניהם אומרים לא אותו מחיר, בסדר. ואם אחד יש הפרש, זה קורה, אני רק נותן לכם. לא יודע מה תזכרו מהשיעורים שלי בגמרא, אבל תזכרו שתמיד כדאי שתי הצעות מחיר, בסדר? אתה רוצה לקנות מיטה בבית. בסדר, אתה הולך לאיזה חנות, אומר לך, המזרון עולה X כסף. אפילו אם תחזור ותקנה ממנו, אבל אתה צריך להשוות כדי לראות, רגע, זה בתקציב, לא בתקציב, הגיוני, לא הגיוני. כן, הוא אומר, בעצם מחלוקת הוא סוג של השוואה, זה במקרה הזה מישהו שלא אהב את זה. כן, ולכן מה אני אהב תיאר שלב ב', אז איפה נמצא את המחלוקת הכי מסיבית? אני עכשיו במשניות, בביקורים אין מחלוקת, בבקמה בכל משנה בפני עצמה אין מחלוקת, במציע אין מחלוקת במשניות. התוספתא יש, במשניות אין מחלוקת, נכון? אז איפה המחלוקת בה הידיעה? בבחורות, התחלתי בבחורות, ואז מה קרה לו? נתקע בגרון. טוב מאוד, בסדר, אנחנו ננסה לעבוד על זה ביחד, בשביל זה אנחנו לומדים. יש עוד מישהו שיש לו הצעה, איך הוא ניגש לזה, איך הוא מיין? תסביר. לפי איזה סדר, אני מזכיר, לפי הסדר, אבל איזה סדר?
אני קורא את כל המשניות בקיצור, לא להתעכב יותר מדי, לנסות לתת טעם לכל אחד באופן כללי, ואז לנסות להתעכב. כי הרי הבעיה פה, כי אתה לא יודע, יכול להיות כמו המקרה של המזרון, אתה לא יודע מה, יכול להיות שהפרמטרים, אתה בודק פה פרמטר אחד, אבל יכול להיות שהפרמטר למזרון יש 26 פרמטרים, ויכול להיות שאתה לא מבין בעצם למה השוואת המחיר היא כזאת, ולמה השוואת המחיר היא כזאת. אז בואו יכול להיות, ננסה לתת טעם פשוט.
לפעמים, ולא הבנתי, אחרי שעברת על הכל, אז מה אתה עושה? כאילו כל הזמן הכל עומד נגד העיניים שלך.
ואם זה נסדר,
אוקיי.
זה
נסדר. אוקיי, אז יש שיטה שנקרא, איך נקרא לה? תתתו לי שם. לעבור על הכל? אני לא כל כך מבין את השיטה הזאת, אבל... מה?
סקירה.
סקירה, אוקיי. יש לו עוד מישהו הצעה איך הוא עבד, או איך כדאי לעבוד, איך אפשר לעבוד? אני אגיד לכם איך אבא שלי היה עובד, ואני אגיד לכם איך לפעמים אני עובד. פעם התראיינתי לאיזה מקום, רצו להציע יהדות גם שיעור, אז ראינו אותי כל מיני כאלה אנשים זקנים כאלה. וכאילו, השאלה הייתה, יש לך נושא ענק עם 20 מקורות, איך אתה, מה שהשאלה הזאת? אז אמרתי להם, מה זה מה שאומר לכם עכשיו? אבא שלי היה, זה פחות או משהו עד הציע, רק שיש לו יכולות שאין לרובנו, כולל שלי אין אותם, והוא היה מחפש את המקור שבעיניו הכי יסודי. כי הגישה שלו לחומר היא גישה מושגית, אנליטית. והוא היה מתוך כל המקורות לקח את המקור שבעיניו הלב, כאילו השאלה המרכזית של התחום נמצא בתוכו, ובו הוא היה עובד. זה לא מאוד רחוק ממה שאליהו אמר. כי מה אמרת? דרך מחלוקת מה אולי יש פה? דיון על הלב, כן? אבל אפשר למפות, נקרא לזה לפי תוכן וניתוח אנליטי. אני אגיד לכם משהו שאני מנסה לעשות, והאמת היא שהוא נמצא בתוך היסודות של הבניין הזה, ההצעה הזאת. אתם עושים אותה להבדיל פרופסורים, אבל זה לא אומר שזה לא קדוש, כן? והוא הרבה פעמים פוגש את זה, וזה ניתוח או סדר כרונולוגי. למה אני מתכוון? אני מחפש את המקור שנמצאים פה התנאים הכי קדומים. אני אומר, זו הפעם הראשונה שעסקו בשאלה הזאת. ואז אני מגלגל בדרך המקורות ו... ננסה להציב, אז איפה הפעם השנייה, איפה הפעם השלישית, איפה הפעם הרביעית, מה העניין הזה? בדרך כלל אני מניח שהפעם הראשונה שדנו בשאלה, שמה גם נמצא הרבה פעמים, בצורה טהורה, הדילמה הראשונית. ולמה באמת המדרש פה כל כך חותרים למקורות ראשוניים? כי ההנחה היא שבתוך המקורות הכי ראשוניים נמצאות הדילמות בצורה הכי מזוכחת, הכי טהורה, הכי פשוטה כאילו. לאט לאט זה מתחיל להתגלגל ולהסתבך ופוגש עוד דברים. זאת גם שיטה שהיא לא מאוד רחוקה ממה שאליהו אמר, שימו לב. היא גם לא מאוד רחוקה מהדבר הזה, כי כשאני... אם זה נכון מה שאמרתי, שהמקורות הכי ראשונים יצוצו שם אולי שאלות היסוד, אז הרבה פעמים זה הולך לאותו מקור, לא תמיד. בוא ניקח את אליהו. כל המחלוקות שהן, כל המשניות שהן בסתם, אז לפי כל השיטות, אולי צריך ללמוד אותן...
בסוף.
למה ללמוד אותן בסוף? כי הם סתם איזה משנה, אולי זה רבי כבר הכריע שם. המשתויות עם המחלוקות הם עם שמות. ולכן גם מה אני יכול לעשות להם? אני יכול לתארך אותם, אני יכול להגיד הם יחסית קדומות, כן? בסדר, זה שיטות שונות שבמקרה הזה אני חושב שכמעט כולם היו מוליכים אותנו, כמעט כולם, לבחורות, אולי חוץ מהשיטה הזאת, כן? כלומר, אליהו לקח אותנו לבחורות. לגבי הניתוח הכרונולוגי, אתם כבר קצת מודעים לדורות לתנאים, איך עובדים, איך מגלים, איך מזהים. לא כל כך, אז כדאי קצת לדבר על זה. אין איזה קשר לשתת רבדים. אני לא אסביר היום, כי אנחנו עובדים תנאים, למה אין איזה קשר? אין איזה שום קשר. זה כלי לימודי שלא בא להיות המבט המרכזי על המקורות. כלומר, המבט המרכזי הוא להתבונן בתוכן, ולהקשיב לו, לנתח אותו, להבין אותו. אבל כשאתה בא לסדר את המקורות, אתה בא ואתה אומר, אני קרא ראשון, אתה המקור הראשון שדיבר על זה. זה, במקום לראות בזה, תיקחו מה-MP3, שעשו לי פה מיקס, כן? שהרבבו לי את כל המקורות, וככה זה נקרא. בוא, עכשיו, אני רם אומר, וזה דבר ש... אני חוזר למחלוקת בתחילת השיעור. השיטה הנתניאלית, הקלאסית, שבו נקרא את כל המקורות, היא בעצם מתעלמת מעריכה, היא אומרת לא כך. מרכזי בעיני איך הרחוב. רב אמנון, שהוא היום השותף שלי, אתם יודעים, הוא נורא נורא מדגיש את ההקשבה לעריכה ולסדר הספרותי, כי ההנחה היא שיש בזה היגיון פנימי. האמת היא שחיים באיזה מתח ביניהם, כי אפשר גם לארגן אותו כרונולוגית וגם לארגן אותו לפי איזה סדר שהעורך בוחר. בסוגייתנו ראינו את זה נורא יפה. העורך של סוגיית במציע ב' ג' לא עבד לפי הסדר הכרונולוגי. גם אפשר להבין למה הוא התרביכי עד אחר לסוף, כבר ראשון, כי הוא לא אוהב אותו. יש לו רעיון שהוא מנסה לשכנע בו, יש לו הסבר לסוגיה. אז בכל כך, אני חוזר, המיפוי הזה, יש כל מיני היום חוברות כאלה, החוברת לדעתי הכי טובה, אני מחזיק אותה על השולחן שלי, קוראים לה ספר טלפונים של מי שחי בתקופת חז"ל, בעריכת מכון בונייך של בעל רבדים, עשו את זה חבר'ה בישיבת הנצורים, יש את זה גם במחשב, אבל אין לי את התוכנה, אבל אפשר להסתכל בחוברת, לדעתכם כדאי תמיד ללמוד את הדורות העיקריים, בית שמאי, בית הלל, לדעת שמתי הם חיים? בית שני, הם בית שני. אתם אומרים בית שמאי, זה בית שני. דור יבנה לזהות את החשובים שבהם, זה רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי טרפון, רבן גמליאל ורבי עקיבא. כדי לזהות את דור תלמידי רבי עקיבא, שזה רבי יהודה, רבי מאיר, זה דורושה, והדור של רבי. כלומר, תכירו את העיקריים, אבל תדעו שיש כלי כזה. יש שישה דורות לתנאי. תכירו קודם כל את המפורסמים, את העיקריים, שיהיה לכם תמונה בערך, אתם רואים רבי אליעזר, אתם רואים רבי טרפון, רבי עקיבא, זה דור יבנה. מאוד קל, רבי עקיבא נהרג על קידוש השם במרד בר כוכבה, הוא דור יבנה, כן? רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי טרפון, כולם כל הזמן מדברים אחד עם השני. כן, במקרה של משנה בכורות, ראיתם, רבי טרפון ורבי עקיבא הם הכוכבים, הם רצים שם משנה אחרי משנה. גם בפרקים אחר כך, לא עוד באותו פרק. בסדר, אז זה דור, זה רבי עקיבא, סליחה, זה דור יבנה, בסדר? אוקיי? בוא נעבור למשניות האחרות. המשנה בביקורים, לא ברור מי אמר אותה, רבי אלעזר או רבי אליעזר. זה נפקא מינה מאוד גדולה. אם זה רבי אליעזר, זה דור... זה דור יבנה. אם זה רבי אלעזר, יש גם רבי אלעזר תנאי. אבל הוא מאוחר יותר, זה לא מאוד ברור בכתבי היד. בוא נאמר ככה, מוצאים לחור עליו הראייה במשניות, אפשר להגיד ש... מאיפה הם מתחילים? קרונולוגית? מרבי טרפון ורבי עקיבא. כן, זה הכלל נמצא שם בצורה בהירה. מסתכלים בקצרה במשניות האחרות. במשנה בביקורים גם לא ברור מי אמר את זה, וגם לא ברור אם זה רבי אליעזר או רבי אלעזר. בסדר? גם לא ברור שרבי אליעזר גם אומר את הנימוק. כי מה כתוב שם? רבי אליעזר פותר שהמוציא מחברו עליו הראיה. מי אומר שהמוציא מחברו עליו הראיה? רבי אליעזר אומר או המשנה מסבירה אותו כך? זה לא מאוד ברור. מקובל לחשוב שהכלל הזה של מוציא מחברו הראיה הוא בעיקר מרבי עקיבא ואילך. זה כלל שאפשר לראות אותו קשור בשם שלו. בסדר? ואיך אתם יודעים?
אם תנאים קיימים, אני מבין איך הגיעו למסקנות איפה הם חלו. תנאים
פתאום בעל אחד, תנאי קטן. אז בוא נגיד לך מילה אחת על כל הרשימות האלה. הרשימות האלה מדומות בתל ארכיאולוגי במובן שהכרונולוגיה היא יחסית. דיינו, אין לי תאריכים, אין מי שיספר לי מתי נולד רבי אלמוני, מתי מת רבי פלמוני. בלשון שפעם שמעתי מדודי חיים סולובייצ'יק על הראשונים, אז זה נכון גם על חז"ל, בכלל. הוא אמר, הראשונים לא נולדו ולא מתו, הם רק חיו. אף אחד לא מתאר לך מתי הוא נולד, אלא אם כן זה חכמים יוצאי דופן. למשל, על הרמב״ם יודעים תאריכים מדויקים של יום הולדתו, תאריך שהוא נולד, היום שהוא מת, וגם שם יש מחלוקת. האם הוא נולד ב-1135 או 1138? הדעה הרווחת היא 1135, הרב כפח מתעקש. 1138, הרמב"ם נולד בערב פסח. נפטר בכף בטבת ב-1204. זה, אבל הוא יוצא דופן. רוב החכמים פשוט נעלמים. מה הכוונה? הם כותבים, 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 ויש שלב, הם מפסיקים לכתוב, והם נעלמים לנו. אתה לא יודע מתי הוא מת, מתי הוא חי, הוא יוצא לפנסיה, הוא היה בבית אבות, אתה לא יודע. בסדר?
הרבה יודעים דווקא מתי הם מתו, אבל לא מתי הם
נולדו אותו. כי הוא בסיבה פשוטה, קודם כל מה שאתה אומר הוא בסיבה פשוטה. כשהוא נולד, הוא היה ינקלה או מוישלה. מישהו תיעד מתי מוישלה נולד? גם לא היה משרד הפנים. אבל כשהוא מת, מי הוא היה? הרמב״ם. טוב, אז כולם זוכרים מתי הוא מת. היה שם יורצייט, הילולה, כן? זה ברור, אבל הכרונולוגיה יחסית, לכן אתה יודע מי אמר למי. אתה יודע מי זקן, מי רב, מי תלמיד. מה אתה לא יודע בדרך כלל? מתי זה היה? זה קושי גדול מאוד, לכן הכרונולוגיה הזאת אף פעם לא מדויקת. כן? אבל ספציפית בתנאים התמונה יותר פשוטה. במוראים זה מסתבך, זה בעיקר מסתבך בירושלמי. כי תקופת הירושלמי יותר קצרה. ויש חכם אחד שירבל את הכל, כי הוא העריך ימים, והוא חי מהדור שני, הדור רביעי חמישי. הוא דיבר כמעט עם כולם, וזה רבי יוחנן. רבי יוחנן היה זקן מופלג, הוא דיבר כמעט עם כל המוראי ארץ ישראל. אז לך תדע, מתי הוא דיבר איתם, כשהוא הזקן, כשהוא הצעיר, כשהוא היה בגיל העמידה, כשהוא היה כזה, כשהוא היה כזה. זה לא ככה דיבר. אבל בהקשר שלנו, הניתוח של אליהו אומר, בוא נתחיל בלימוד בחורות. בהקשר של הכרונולוגי, זה גם נראה ככה, במשניות שמופיע במפורש של צריך העולה והיה, כדאי ללמוד את בחורות. אני רוצה להציע לכם גם ניתוח תוכני אנליטי, אני אבוא קצת לפי השיטה של אבא שלי, הוא הרב שלי, ואני גם מציע שתשימו לב שיש פה, גם מבחינת סוג המקרים, כדאי לשאול מה קורה במקרים האלו, אנחנו יכולים לראות תכונה משותפת לרוב המשניות שמופיע במוצאים בחברו עליו הראייה. המשנה בביקורים, על מה דיברה? על קוי, שהוא ספק חיה, ספק בהמה. ולגבי מה עלה השאלה של המוצאים לחברו עליו הראייה? משנה בביקורים. זרוע לחיים וקיבה, שזה מתנת כהונה. בסדר? בואו נלך למשנה בבחורות. המשנה בבחורות, על מה מדובר? מדובר על ספק בכור, יש שם, בוא נראה גם מיד את סוג הספק, אבל מדובר שם, אתה רוצה בחולין לפני כן, כי בחולין על מה מדובר? תעזור לי. מדובר גם בזרוע לחיים וקיבה, נכון? אמת? במשנה בחולין מדובר על זרוע לחיים וקיבה, על גר שנתגייר, והספק הוא מתי נשחטה הבהמה, הפרה, בלשון המשנה. השניים עוסקים בזרוע לחיים וקיבה. המשנה בבחורות במה עוסקת? בבחור, שזה גם מתנת כהונה. והמשנה בתערות גם עוסקת בספק בחור, שזה עוד פעם מתנת כהונה. בעצם מה אני מגלה? שש משניות מעלות את המוציא מחברו עליו הראיה. ומה אני מגלה? שארבע מהם עוסקות במתנות כהונה. אני מגלה את המוציא מחברו עליו הראיה במשנה בעוד שני מקומות, אחד מהם זה משנת בבא קמא פרק שלישי, שכבר נדונה כאן, אבל צריך עכשיו לשבץ אותה במרחב הגדול, זה במרחב של נזיקין, שימו לב, נזיקין, אחד הזיק את השני ואחד תובע את השני, ויש פה מלחמת טענות, שם המשנה אומרת, המוציא מחברו עליו הראיה, והמקום האחרון הוא משנה בבבא בתרא, ששם מה מופיע? אדם שהוא שכיב מירה, שהוא יודע שאת הפסוקים בתהילים, שאל תראה כי עשיר איש, כי לקבר לא לוקחים שום דבר, למה בא באים איך ש... עם כל המעשים שלך, ולכן מה הוא מחליט לעשות לכל רכושו? לתרום אותו, לתת אותו למישהו, כן? ויש פה שטר שאדם שנותן את כל ממונו, הוא רק לא כתב בפנים שהוא חולה, שהוא שכיב מירה, כאן יש מחלוקת, שימו לב, והוא היה אומר שכיב מירה היה, ואין אומרים בריא היה, הרי הוא עברי, כן? אז צריך להביא ראיה שהשכיב מירה דברי רבי מאיר, חכמים אומרים, יוצאים בחברו עליו הראיה. זה ויכוח על שטר, האם האדם צריך להביא אישור מהרופא שהוא היה חולה, או האם הם צריכים להוכיח שהוא היה בריא. זו המחלוקת שיש. במובן הזה, מה אנחנו יכולים לומר כמעט בבירור? שארבעה מקרים אני יכול לבודד מאחרים. נכון, ארבעת המקרים של מתנות כהונה, הם בעליל יוצרים קבוצה. בהם גם אני מגלה את כל הרבה מאוד מחלוקות. כלומר, אם נלך לרבי טרפון, רבי עקיבא, גיליתי שיש שם מלחמה גדולה מאוד ביניהם בתחום של בכור, נכון? בקוי, בזרוע לחיים וקיבה, גם יש מחלוקת, נכון? המשנה בביקורים מביאה מחלוקת. כלומר, אני מגלה שבתחום של מתנות כהונה יש מחלוקות. בעצם בשאר המקרים, בואו נרחיב את העירייה, אני מגלה, ואנחנו נצטרך ללמוד אותם בנפרד, אני מגלה שיחלוק הוא יופיע במשנה המון פעמים, הרבה יותר מאשר מוצאים לחברו עליו הראייה. כשעברתי לתחום הקלאסי של דיני ממונות, נצטרך לראות אז מה קורה בהקשר הרחב של דיני ממונות, נכון? שבואו נעשה להבין מה נותן לי הנתון שמדובר במתנות כהונה. האם זה צריך להשפיע או יכול להשפיע על... יש פה נורך רק פה?
כן, היה פה.
היה פה אחד, תודה. מוצאים... האם זה יכול להשפיע, אפשר למחוק את זה? האם זה יכול להשפיע על העמדה שאני אנקוט, או עליה, בוא נלך לדבריך, האם זה יכול להשפיע על יצירת מחלוקת? כן? האם מתנות כהונה דומה לאחד שהזיק את החבר שלו? האם מתנות כהונה דומה בנתונים הבסיסיים למוכר, פרה לחברו וילדה? האם הוא דומה או לא דומה, מתנות כהונה? מה תכונות מתנות כהונה?
זה
לא חודר
של הכהן.
מה זה?
מה ברור שזה אמור להיות לכהן, השאלה אם הבכור שייך לכהן או לא.
זה אמור, זה ודאי התורה מצווה שצריך ללכת לכהן, רק השאלה אם באמת הבכור הזה הוא בכור או שאולי.
ולכן איך זה אמור להשפיע על ההתעסקות שלי בוויכוח?
ודאי שפה אחד שהוא מוחזק.
מי המוחזק הוודאי?
הכהן.
הכהן.
קצת שני לגבי אין מוחזק, יש שם פה כהן. זה לא, אין פה כהן ספציפי, אין פה גם...
מצוין. מצוין. אני מאוד אוהב דווקא את מה ששמואל אמר, אבל גם אוהב את מה שאתה אמרת, וזה דומני שתי התכונות המרכזיות של מתנות כהונה שמסוגלות לבדל בינו לבין השאר. אני רוצה אבל גם מילה אחת על איך מתעורר ויכוח ממוני על מתנות כהונה. כלומר, אנחנו היום רגילים שרוב הוויכוחים הם נעשים בתחום הממוני, החילוני נקרא לזה, סליחה על הביטוי. תדעו לכם שהרבה ממקורות היסוד בספרות חז"ל בנויים על המפגש של האדם עם הקודש. אני אתן לכם דוגמה של משהו מאוד עמוק בשינוי התודעה הדתית, שהיום כל החזרה לארץ היא כאילו בכמיהה הזאת לכונן מחדש את אותה, הייתי אומר, כמיהה על הקודש, שהיא נמצאת במקורות היסוד. דיני תערובות שהיום קוראים להם איסור והתר, כך קוראים לזה. תשאלו את החבר'ה שלומדים לרבנות פה, מה שאני יורד אחרי לכך, אני לומד איסור והתר. הדינים האלה, מאיפה הם באים במקורות היסוד, במשניות? אז המשנה הכי יסודית של מין במינו, מין שאינו מינו, זה משנה במנחות על דם הקודשים שהתערבבו. רוב המשניות שעוסקות בתערובת של יבש ביבש, הן משניות בתרומות שעוסקות בשאלה האם אתה תרומה או חולין. המפגש עם שאלת הזהות, מי אתה, היה סביב שאלות של קודש וחול. עם הזמן, שם אין מקדש, מתרחקים מהקודש, זה עובר לתחום של איסור ותר. תראו גם פה, השאלות של מי אתה, אתה קדוש, לא קדוש, ניתן או לא ניתן, הם, שימו לב, הם נאמרות בזיקה לבחור, במפגש עם הקודש. וכאן זה, יש איזה נתונים גם מאוד ברורים. מצד אחד אמר שמואל, אני אבטא את זה בשפה הכי ברורה, זה ממון שאין לו טובים. שזה דרך אחרת להגיד שזה ממון השבט. למה הכוונה? יש מצווה לתת בכור לאחד מהכהנים, לא ברור בכלל לאיזה כהן. והבא איזה כהן בטובה אותי, יופי, אני יכול לתת לכהן אחר. במדיני ממונות רגילים, האדם שטובה הוא בסיפור הזה בצורה מאוד עמוקה. למה הוא בסיפור הזה בצורה עמוקה? כי בוא ניקח את המוכר פרה לחברו וילדה. כי הוא הקנה או מחר, לכן הוא בסיפור הזה. אבל כאן, כאילו למה שהכהן הזה בכלל יהיה בסיפור הזה? אתה לא טובה בו. מצד שני, בוא נלך לדברי אסף. בוא נגיד דבר כמעט הפוך. בניגוד לכל דיני ממונות, שמה אני צריך לעשות? להחליט מי צודק, של מי הכסף, מי בסכסוך בין בני אדם, מה לעומת עוד בגלל שהוא בכורה, מה קורה בכאן? יש מצוות נתינת בכור, ולכן, מה אני יכול לומר לעצמי? עזוב את כל מה שאתה אומר בדיני ממונות, אתה חייב לתת לכהן, תן לו. מצוות הנתינה, אולי מה היא עושה לדיני הספקות? אני אתן לכם דוגמה, שמעתם אולי פעם על הרב ישראל גוסטמן, היה ראש ישיבה המפורסם בירושלים, גרשון ראש ישיבה ליטאי, זכיתי להכיר אותו, יש לו ספרים, קונטרסי שיעורים, יש גם על בבא מציע, בהזדמנות, קצת מה יסלח עליו, בסדר, יהודי באמת מיוחד במינו, הייתה לו ישיבה ברחביה, תחשבו לבד מה זה אומר, ראש ישיבה, ליטאי שלא מקם את עצמו בגאולה, אלא בצד השני של רחוב יפו, ברחביה. כן? יש לו סיפור עם פרופסור רומא, כאילו יהודי מאוד, מאוד מיוחד. והרב גוסטמן פעם העביר שיעור על הכלל שנקרא ספק לקט לקט. כלומר, אם יש לך ספק האם השיבולים האלה שנפלו עם לקט או לא, ההלכה אומרת שאתה חייב לתת אותו. עכשיו, זה לכאורה עומד בסתירה גמורה ל... מוצאים לחבר עליו הראייה, מה היינו אומרים לנו? תוכיח שזה לקט, לא, לא, מוכיח, נשאר אצלי. והרעיון שהרב גוסטמן ניסה לכונן באותו שיעור, אני מביא את זה בעיקר כדי להמחיש, למה במתנות כהונה אולי אני אשנה את המבט שלי? הרב גוסטמן רצה לטעון שחלק במצוות לקט הוא לא רק מה שהוא בוודאי לקט, אלא גם מה שהוא ספק לקט. אני מתאגדים לצופה למדנית, אתה חייב בתורת ודאי לתת
ספק.
גם את ספק הלקט, התורה הציבתה להשאיר אותו לעניים. ואז זה לא מדיני ספקות. כלומר, זה שאני אומר ספק לקט, לקט, זה לא משום שאם זה לקט, אני צריך לתת. אם זה לא לקט, אני לא צריך לתת. ספק מחמירי. מה שהוא רצה לשכנע זה שספק לקט כלול בחובת הלקט, בתורת ודאי. שהייתה לו בעיה, שאולי לא שום ראיה לרעיון היפה הזה והנכון הזה. אז לכן הוא כל השיעור רק אמר, ספק לקט, לקט. כאילו, תקשיבו למילים, זה מתוך עצמו, זה כאילו משמע. משהו דומה גם אפשר להגיד בבחורה. נכון שמצד אחד שמואל צדק, זה ממון שאין לו טובין, אז מי אתה? אני לא רוצה לתת לך. תוכיח, תוכיח תקבל. כאילו, זה לא מקח, זה לא טוען וניתן רגיל. איזה מין טוען הוא הכהן? מי, למה? דווקא לך אני חייב לתת. מצד שני, יש לי מצווה לתת לכהנים, ולכן יש מקום להגיד שאני לא יכול לנער את הכהן, כי יש לי מצווה.
הכהן יכול להגיע ופשוט ידוע שנולד לי ולד, הוא יכול לבוא
ולתבוע את זה? זכותך להגיד, אני נותן לכהן אחר. אבל אם תגיד זה לכל הכהנים, כל כהן שבו תגיד כהן אחר, כהן אחר, בסוף מה אתה החמצת? המצווה, בדיוק. זאת אומרת, מי צועק עליך תיתן? התורה. יש רב שמעון בן שקופ, מאוד מפורסם, בתקיעת בבא קמא. שם, אתם יודעים שכל האחרונים, בתקיעת בבא קמא שואלים מניין שאסור להזיק. בתורה לא כתוב בשום מקום שאסור להזיק, רק שצריך לשלם. כל רם בישיבת האחרונית שמת בבא קמא, זה השיעור השני שלו, אני חושב, שהוא מדבר על זה. רב שמעון שאל שאלה מאוד פשוטה. כשיש ספק נזק, משנה בבבא קמא, מה אני אומר, המוציא מחברו עליו? הראיה, למה לא נגיד, היות ואסור, מה לעשות? להזיק, והיות אם אדם הזיק והוא לא שילם, אז הוא כאילו מעכב ממון, נגיד, זה ספק איסור, אתה ספק עובר הלא תגזול. אז תחמיר בדיני איסורים, ספק איסור על החומרה. התשובה היא מאוד פשוטה, זו שאלה עקומה, שאלה לא מתחילה. למה? כי אם בדיני ממונות אני אכריע שאתה לא צריך לשלם, אז אתה גם לא עובר על איסור, איסור גזל. אבל אני מוכיש את זה רק כשיש לי תחום מצוותי, אני אגיד את זה, כשיכול של משפט מתערבבים, איפה נמצא תחום הדתי המובהק בשולחן ערוך? אני יורד דעה. כשיכול של משפט ויורד דעה מתערבבים, זה יכול להשפיע על הכללים של של החושן משפט, בדיוק, או בלשון אחרת. בוא עכשיו נלך למקרה, לבחורות. כל צד אחד ברור לי לגמרי למה מישהו במתנות כהונה יגיד המוציא מחברו עליו הראיה. זה המקום הכי קל להגיד את זה. למה לא להגיד יחלוקו? גם מה ששמוע למה. ואני הולך לרבי אלעזר או רבי אליעזר בקוי. הוא אומר, עד שלא תוכיח לי שקוי הוא.
בהמה.
הוא בהמה, למה שאני אתן לך? כשאני הולך למקרים בבחורות, שהם כולם מתארים מה? שנולדו... נולדו שני בחורות, ואחד מהם מת, ואחד מהם מת. השאלה היא של מי מת, של הכהן או... או שלי, אז רבי עקיבא אומר באופן שיטתי, המוציא מחברו עליו הראיה, נורא קל להבין את זה. כי מי אתה? זאת אומרת, אתה באמת איך אחיזה בממון? כלומר, הכהנים כשבט יכולים לצעוק, אבל מאוד קל להגיד, המוציא מחברו עליו הראיה. כנגד זה, אני דווקא יכול להבין, ופה אני מתחיל לגעת בשאלה השנייה, שאלה מאוד מרכזית. אליה, ביקשת מחלוקות. כל פעם שמישהו חולק, אתה צריך לנתח לעצמי על מה הוא חולק. מה היסוד? המחלוקת. בוא ננסה לנתח לעצמנו מה יכולים להיות אפשרויות. שאני רואה מישהו שחולק על מישהו שאמר המוציא מחברו עליו הראיה. כן, יש לי חכם שאומר המוציא על חברו עליו הראיה, ומישהו חולק. על מה הוא חולק? או איך שוברים את הכלל הזה? אפשר ביותר מדרך אחת. נסו לחשוב. איך אני יכול לקחת מקרה שאחד אמר על המוציא מחברו עליו הראיה ולהגיד אני לא חולק על הכלל, אבל לדעתי לא נכון ליישם אותו פה בגלל שאני יכול לגעת בכל אחד מהחלקים של המשפט. מה עם החלקים של המשפט? זה חלק אחד, וזה חלק שני. מצד אחד מה אני יכול לבדוק? מי מוציא ממי? כלומר, אני חייב להגדיר לעצמי, בוא נגדיר את זה, מי המוחזק? אפשר להגיד, המוחזק הוא תמיד הבן אדם שמחזיק בחפץ. אבל האם זה כל כך פשוט? האם זה חייב להיות מפורש שם? בואו נלך לרגע לחזרה לבבא בתרא. זוכרים את בבא בתרא? יש לי שטר והרכוש נמצא אצל מי? אצל ההוא שטוען שהוא היה שכיב מרע. אבל בשטר מה כתוב? כתוב שהיה שכיב מרע? אז מי המוחזק? אני יכול להגיד, מי שהכסף אצלו, תוכיח. מצד שני, ואני לא מביא לך שטר. אולי הוא המוחזק? השטר משפטית לא אומר שהוא הבעלים. זה גם לוקח לדבר השני, מה אני חייב לבדוק? אולי הוא יחלוק מאיזה סיבה, כי הוא הביא? אולי הוא הביא ראיה, בואו נחזור למשנה בבבא בתרא. שבנה מוציא שטר שלא כתוב בו שכיב מרע. אולי למה הוא יזכה? כי הוא הביא. הוא הביא ראיה. כלומר, אני חייב לבדוק האם אתה חולק על הכלל, או האם על מה אתה חולק? על ניתוח המציאות ועל יישום הכלל והמציאות. אולי אתה חושב שחולקים מי המוחזק, אולי חולקים מה נקרא ראיה, או בוא נחזור לדידינו. ויש קו אסכולה ברורה בתנאים, שזה רבי עקיבא ונראה גם רבי אלעזר, שמה הם אומרים במתנות כהונה, באופן שיטתי מה הם מפעילים? אתה מציב לחברו עליו הראיה, קל לומר שהכלל הזה נאמר מאוד יפה במתנות כהונה. כנגד זה יש קו של רבי טרפון, שרבי טרפון חולק על הכלל הזה. רבי טרפון משנה אחרי משנה אומר, יחלוקו, דביר להתאפק או לא? אני לא אתאפק, בסדר? קודם התאפקתי עם הסיפור. אני אמרתי קודם לדביר, ועם מי למדת? מאיר פרידמן. אמרתי להם שרבי טרפון, כידוע, היה כהן. כן, רמב"ן אמר את זה. אני לא יודע אם זה קשור, לא יודע איך זה קשור, אבל הכהן אומר יחלוקו, ורבי עקיבא אומר תוכיח, כן, אני לא יודע מה הקשר, אבל רבי טרפון שיטתית במתנות כהונה, רבי טרפון הכהן באופן שיטתי במתנות כהונה, אומר יחלוקו. אתה יכול לומר שרבי טרפון חלק על כל הכלל, הוא לא מכיר אותו, או לחילופין, מה הוא הוצא קודם? רבי טרפון חולק עליו דווקא במתנות כהונה, מאיזה סיבה אולי? כי אתה חייב לתת לו, כי חובת הנתינה של הבכור אומרת שהכהן כבר נמצא פה, ולכן בעצם יוצא שאנחנו ביחד בסיפור הזה, כבר נוצרה התקשרות בינינו, כשנוצרה התקשרות בינינו, אז מה אני עושה? אני עושה יחלוקו. כלומר, אבל זה מיפוי ראשוני של המשניות שעוסקות במתנות כהונה, שם מוצאים בתנאים מחלוקת, בסדר? כאמור, זה המשנה בביקורים, זה המשנה בבכורות, זה המשנה בתערות, והמשנה בחולין אין במחלוקת, אבל אני מסכם, בבטלות כהונה יש נתון מיוחד, האם רבי טרפון חולק על כל הכלל, או שרבי טרפון רק במתנות כהונה חולק, אנחנו לא יכולים לדעת, כן? כשאני עובר למשניות האחרות, שבהם מופיע הכלל הזה, לא בהקשר של מתנות כהונה, סך הכל נשארתי עם שתי משניות. נכון? עכשיו אותם אני צריך ללמוד, יחד עם המרחב של שאר משניות שעוסקות במקרים דומים, במקרי ספק ממון, ושם בעיקר הייתי אומר ש... במשניות, אני רוצה שתעזרו לי לראות אם נסכם נכון. בעוד שמתנות כהונה, אליאב אמר, מצאתי מחלוקת בתוך המשנה, מה קורה למשניות האחרות? אני מגלה לעתים שימוש ביחלוקו, לעתים אני מגלה שימוש במוצאים מחברו עליו הראיה. כרגע כמעט ולא זכורה משנה, כמעט ולא, חוץ המשנה ברבת, רק כמעט ולא זכורה משנה שיהיה בה מחלוקת פנימית בתוך המשנה, נכון? חוץ מברבת פרק ט', בכל המשניות האחרות, לפעמים המשנה תגיד, המוצאים מחברו עליו הראיה, שזה המיעוט. ברוב המקרים מה המשנה תגיד? יחלוקו. מה שמדרבן אותי לבוא ולשאול, האם אני מסוגל מה לעשות? ליצור סכמה או נוסחה שתסביר לי מה מנחה את רב, האם יש פה שיטה אחידה, האם באמת אני מסוגל לומר שיש פה אחידות שלעיתים אני אומר יחלוקו ולעיתים אני אומר מוצאים מחברו עליו הראיה, או שמה אני אניח אולי שהמקורות חולקים. כן, זה מעניין יותר קשור בשאלה איך ללמוד את עבודתו של רבי. האם רבי ניסה לעשות האחדה? האם רבי פשוט מביא את המקורות? נכון? זאת שאלה שכבר נחשפנו לה בבבא קמא, זוכרים? כשלמדנו את סומכוס וחכמים, את הרקע על הגמרא אצלנו, ראינו שזו מחלוקת פנימית בין האמוראים בבבא קמא למדי. האם משנת בבא קמא פרק ה' חולקת על משנת בבא קמא פרק ג'. בסדר, אז בואו ננסה לעשות קצת סדר בעניין הזה, כן? איפה המקומות הכי ברורים שהמשנה מדברת על המוצאים וחברו עליו הראיה, ואיפה מופיע יחלוקו באופן סיטונאי, במה שהייתי אומר, כן? אז בוא נראה, המוצאים וחברו עליו הראיה יש בבבא קמא פרק ג' בלי מחלוקת, באיזה הקשר? של ויכוח בין מזיק ונזק, נכון? ובבא בתרא, באיזה הקשר זה היה? תעזרו לי פרק ט'. זה היה פעמיים. פעם אחת זה היה בשטר של שחיברה. בסדר? והפעם השנייה הוא במחלוקות בית שמאי ובית הלל. באיזה מקרה? נפל הבית עליו ועל
ילדו.
רבנו, ומה השאלה שמתעוררת?
מי מת קודם?
מי מת קודם? על רקע השאלה מי מת קודם, איזה שאלה מתעוררת? אז מי היורש, מי זוכה ברכוש? על רקע זה מתעוררת איזה שאלה, האם בעל חוב יכול מה לעשות? בין היתר, לגבות את החובות מהנכסים, כי השאלה של מי הם, נכון? עכשיו מה מצאנו וגילינו? בוא נקרא את זה בפנים, בסדר? נפל הבית עליו, אני קורא, ועל אביו, או עליו, ועל מורשה, והייתה עליו כתובת אישה ובעל חוב. יורשי האב אומרים, הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב. בעלי החוב אומרים, האב מת ראשון, אחר כך מת הבן. כן? במקרה פשוט, אם הבן מת ראשון, אחר כך מת האב, אז מי ירש את מי? האבא את הבן, ולכן הבעלי חוב של הבן לא יכולים לגבות מהנכסים. אם האב מת ראשון, אחר כך מת הבן, הבן ירש את נכסי האב, ולכן מה היינו יכולים לעשות? לגבות את הנכסים. בית שמיים אומרים יחלוקו, בית שמיים אומרים אני לא יודע אז יחלוקו. ולמד זאת, מה בית הלל אומרים? נכסים? בחזקתן בקשה של בעלי החוב, מה יעשו? יוכיחו. נפל הבית עליו ועל אשתו.
הרב שי, הרב קטנה ל... יש לי על ידי בצירות השתי.
מה זה?
אתה הצירות השתי, העיר את עיניי בעניין.
קדימה.
בין הנכסים בחזקתן למושים מחברו על
הרעיה. מצוין.
שאומר הנכסים בחזקתן זה דין שזה אמת, כאילו הנכסים צריכים להיות בחזקתן של מי שהיה. אתה אומר, המושים מחברו עליו הרעיה, אתה אומר, אולי זה לא שלו, אבל כאילו צריך להביא רעיה.
מצוין. מצוין. בעצם לדבריך, אתה משנה להגיד, זה בכלל לא שייך, נכון?
כן.
אוקיי. אבל מה רואים? שהמשנה כמעט לא משתמשת במוציא מחברו? עליו הראיה, נכון? עכשיו, למד זאת יחלוקו, איפה מצאנו את יחלוקו? רשימה ארוכה מאוד יש לה מציאה. איפה מצאנו יחלוקו? זה בבא קמא, פרק ה', נכון? באיזה מקרה? אין ידוע מתי ילדה עם נגיחה, נכון? בבא מציע מאוד אוהב את יחלוקו איפה? פרק א' ופרק ח', הוא נורא אוהב, ארבע פעמים הוא אוהב את יחלוקו ובבא מציע אוהב אותו, נכון? איפה עוד מצאנו יחלוקו, אליה, תעזור לי, בספקות ממש. אה?
בבא
בתרא בסוף, נכון? בעצם מה אני מגלה? שהמשנה, הדומיננטיות של יחלוקו הוא יותר גדול מהמוציא מחברו עליו הראיה. ומה השאלה הגדולה שמתעוררת הוא היחס בין המקורות האלה. בואו ננסה לעבוד בתוך הנחה שאפשר ליישב. איך אני יכול ליישב? זה קו החשיבה המרכזי של הראשונים, או של סוגיית בבא מציע ב'. שאם אני מוצא שני פתרונות, אז מה אני צריך לחפש? נוסחה שמה תסביר לי? כשיש הבדל ביניהם, אז מתי זה ומתי זה? אם אני אמצא את ההבדל, אני אדע להסביר אותו, כן?
זה רש"י הראשון על המסכת. שאומר, זה יחלוקו, במקש, זה לא מוציא חברו עליו הראיה. שאומר, דווקא אוכזיר.
אז רש"י כקו חשיבה מניח, שאני רוצה להגיד המוציא חברו עליו הראיה, ואני עולה ויחלוקו בשבוע, כי אני לא יכול, אבל בוא עכשיו נעזוב את ה... בהקשר הרחב הזה, אם אני יכול לייצר פה משהו. בשבוע שעבר אנחנו ניסינו לייצר משהו בין זה לזה, זוכרים? מה הייתה הטענה שלנו?
אמרנו שפה טוענים ופה זה...
זוכרים? שפה זה טוען וניתן, פה זה ויכוח, פה יש, נקרא לזה מוציא ומוחזק. לעומת זאת, מה קורה באין ידוע?
זה בירור.
זה ספק אובייקטיבי וספק אובייקטיבי שאף אחד לא יודע, גם אף אחד לא טוען, מה אני אגיד? יחלוקו. לעומת זאת, בוויכוח, מה אני אגיד?
תוציא
תביא ראיה. בוויכוח אני אגיד שתביא ראיה, זה ניסינו להגיד. זה, זוכרים דבר כזה? זה סוג של חילוף, ומה ניסינו להגיד? המשנה במקרים של ספקות, שהנתונים לא ידועים, תגיד.
יחלוקו.
לעומת זאת, כאשר יש ויכוח, וצד אחד אומר בוודאות שאני אומר לך שזה לא היה ככה, אז אומרים ידידי הטוב שהמוציא יוכיח.
אבל לא מבין את ההיגיון בחילוק, אני מבין שאפשר להגיד את זה ככה, כי בראיות, כי פה יש כל חתורים, אבל מבחינה הגיונית, מה הגיוני בזה שאם בן אדם בא בדין הקש, אז נגיד לו, בואו אנחנו תביא ראיה, אם הוא בא לברר. כאילו אם שם הם יבואו לברר, והם לא יבואו להגיד טען ערבית, הוא יכול להגיד באותה מידה, וואו, אני לא יודע באמת אם הבית נפל עליו, או לא, או הבית נפל עליו, אני לא יודע אם השור, כאילו, אבא בא מתדעת לו, תן, הוא אומר, יחלוק הוא, כאילו.
האמת היא גם שבוע שעבר שחלת את זה.
כן, נכון,
כן, תשיטתי. זה בסדר. אני שומע, בוא נסבך את העניינים, בוא נעבור לבמציא הפרק ח'. כשם העניינים מסתבכים מאוד. למה הם מסתבכים מאוד? כי החילוק הזה לכאורה, הוא עומד שם במבחן או שהוא קורס? במציא הפרק ח' הוא לכאורה קורס, החילוק הזה. ואז השאלה שאני שאלת לעצמי, רגע, האם אני יכול להבין מה רבי רוצה? כלומר, אם רבי באמת ייצר פה שיטה אחידה, או אם רבי כאן פשוט הביא את המקורות שיש לו והם אכן סותרים, זה נותן יותר תחושה שזה המקורות סותרים. מצד שני, אני אומר בכנות, מישהו כבר הספיק לראות את התוספתות? קצת. כשלומדים תוספתא בבא מציע שמקבילה למשניות בבא מציע פרק ח'. מה מגלים שם בתוספתא? מגלים שם מחלוקות בלי סוף. ואז בעצם מה זה אומר על עבודתו של רבי במשנה? שהוא לא הביא לפניי רק פרוטוקול של מה ש... נאמר, אלא מה רבי עשה? הוא בהחלט בחר. אם הוא בחר, אם הוא הכריע, זה מייצר ציפייה יותר, שכנראה יש לו איזושהי שיטה אחידה. כנראה הוא חשב שהדברים מתיישבים. מולו רבי היה הפרוטוקול בלבד, אז הייתי אומר, טוב, פה רבי אלמוני אמר כך, פה רבי פלמוני אמר כך, פה רבי צלמוני, לא יודע, אמר כך, המשנה הוא ספר, היא לא נוקטת עמדה, היא מביאה. אבל כשאני מגלה שבתוספת הבבא קמא סומכוס הוא זה שאומר, יחלוקו, על המשנה של פרק ה'. ורבי בחר לא להגיד את השם סומכוס, אז מה כבר אני יכול להגיד? שרבי מזדהה עם זה, נכון? שאני הולך לבבא מציע ואני מגלה שיש שם מחלוקת משולשת, מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה. ככה אני מגלה. ורבי בוחר מה לעשות? לא לתעד את המחלוקת, אלא רבי בוחר להגיד יחלוקו בלבד, זה כנראה מלמד על הזדהות, ואז השאלה המתפקשת היא, האם אפשר ליישב את כל המשניות האלה שיגידו דבר אחד? מה התמונה שאני צריך לייצר מתוך המשניות? כן, וכאן הדברים האלה, אני חושב, בפרק ח' מאוד מאוד בולטים. כי אני מתחיל במשנה ב'. זה אומר, איני יודע, זה אומר, איני יודע, יחלוקו. וזה לגמרי מתיישב עם... עם זה... איני יודע, איני יודע, אז מה עושים אז? יחלוק, הוא מה שייך להגיד אמצע מחר עולה ורעיה. אבל אני מתקדם למשנה ד', המחליף פרה בחמור וילדה, וכן המוכר שפחתו וילדה, זה אומר עד שלא מכרתי, וזה אומר מי שלקחתי יחלוקו. כאן לכאורה, בפשטות, מדובר על, איני יודע, מה מדובר פה? על ויכוח של טוענים, זה אומר עד שלא מכרתי, זה אומר מי שלקחתי, ועדיין מה המשנה אומרת? יחלוקו, אם צדקנו קודם שבוויכוחים אנחנו אומרים, המוציא מחברו עליו הראיה, לכאורה מה היינו אמורים להגיד? גם פה. זה לא רק פה, זה ממשיך, כי בהמשך המשנה יודעת להגיד, זה אומר איני יודע, זה אומר איני יודע, יחלוקו. אני עובר למשנה ח', שטף נהר זיתה ונתנה מתוך שדה חברו. זה אומר זיתי גדלו, גידלו, סליחה, זה אומר ארצי גידלה, הם חולקים של מי הזיתים. אבל יש פה לכאורה ברי וברי, יש פה טענות, זה אומר, לכאורה לא? מה אומרת המשנה? יחלוקו. למה יחלוקו? זה ויכוח. אני הולך למשנה ח', מזכיר בית לחברו. ומה הבעיה? עורך דין שם הוא לא היה מוצלח. בין היתר צריך לזכור, בזמן חז"ל עיבור השנה לא ידוע מראש. אנחנו כבר עכשיו יודעים שהשנה... זמן חורף ארוך, נכון? חצי שנה. טוב, יש חופשת חנוכה ארוכה השנה, שתדעו. כמעט שבוע. בגלל שראשי הישיבה יודעים שאין לנו מספיק אוויר בריאות. בסדר?
רגילה. אוקיי.
רגילה, כן, ממש. משני עד ראשון, יש חופשה. בסדר? וואי, וואי, שאול, פה מתכן את הטיול, נכון? בסדר, בואו. אבל שם עשו חוזה, ופתאום עיברו את השנה. באמצע השנה מחליטים לעבר. בחודש שבט מתיישבים הדיינים ובודקים לעבר או לא לעבר.
מה קרה שם? מעשה בא לפני רבן של מומג לפני רבי יוסי, אמרו יחלקו את חודש העיבור. גם פה זה לא שלא ידוע. פה זה לא עניין שלא ידוע. פה, האמת היא, אחוזי לא ברור, אז אומרים, טוב, נחלק חצי חצי. מבחינות רבות, פרק ח' דבר המציע, לכאורה לא מקיים את האפשרות שהחילוק של רבי הוא בין ויכוח לבין ספק אובייקטיבי. הוא לכאורה לא מקיים את זה. שבספק אובייקטיבי אני אומר, יחלוקו, ובוויכוח אני אומר, אני מוצאים לך ראיה, כי אני רואה שבמציע פרק ח' גם בוויכוחים רבי אומר, יחלוקו. מה עושים במצב כזה? מה דעתכם על מה שאסף אומר? אסף אומר שהמציאו חברה בראייה, אז אומרים בחודש הקרוב תביאו ראיות, אם לא יביאו ראיות אז נחלוק. אבל אתה בעצמך אומר שזה לא עומד. אז אני לא צריך להגיד מה דעתי. אוקיי. עוד דברים, כאילו מה עושים מתודי? בואו תנסו ללמוד איך לעבוד. מה עושים בדבר כזה?
פרש זה מקרים שונים.
כלומר, אתה אומר לשכלל את החילוק. מצוין, למשל אחרת, במקום להגיד טוען וניתן מול אין ידוע, אז מה צריך עכשיו להגיד? לייצר חילוק אחר, מתודי, לייצר חילוק אחר, כן? יש כמובן עוד אפשרות שהגמרא תבחר בה, והוא לקרוא מחדש את המקורות. ככה למשל, מי שלמד בבא מציע פרק שמיני קצת יודע שהגמרא תנסה לטעון שבבא מציע פרק ח' לא מתאר ויכוחים. הוא לא מתאר ברי וברי. הוא לא מתאר אותו, כלומר, מתודית האפשרויות שיש לי. בסדר, בואו. מה אני עושה? אז אפשרות אחת הוא קריאה מחודשת של המקורות. כלומר, אני מקיים את החילוק. אפשרות שנייה הוא לבוא ולהגדיר מחדש את החילוק, וכמובן שהאפשרות השלישית שהיא קיימת באותה מידה הוא אכן לטעון לקיומה של מחלוקת. כלומר אני יכול להגיד רבותיי, מתברר שלמרות הציפייה שלי שרבי ייצר שיטה אחידה שניסיתי לעמוד על טיבה, זה לא עובד. מתברר שבבבא מציע אומרים לי שבוויכוחים מה עושים? חולקים, ובבא קמא אומר, הוא מוציא לחוב עליו הראייה. עכשיו בואו ננסה לעבוד בכל אחד מהם, כן? קריאה מחודשת של המקורות, זה לבוא ולהגיד שבבא מציע לא תיאר ויכוח, שהוא שמע ושמע, הגמרא בקף קוף עוסקת בהיבט הזה. לייצר מחלוקת, זה מה שהגמרא טוענת בבבא קמא דף מ"ו, זו דברי סומכוס, אבל חכמים אומרים, המציא מחווה בראייה, ואז מה תעשה הגמרא במציאה דף קוף מול משנת בבא מציע שם הקוף, המוכר פרה לחברו וילדה, מה הגמרא תגיד? המאני? סומכוס. במילים אחרות, חכמים באמת יחלקו, זה מייצר מחלוקת, משנת בבא קמא פרק ג' היא חכמים, משנת בבא מציע הם סומכוס. זה לייצר מחלוקת בין המקורות, כלומר, צורת העבודה שהתחלנו לעבוד, שנראה לי ככה צריך להתחיל, בואו ננסה לייצר שיטה של המשנה, היא קורסת. זה דרך שנייה. דרך שלישית שאני לא רוצה לוותר עליה, היא בואו נגדיר מחדש את החילוק, דהיינו עדיין לנסות לקיים את זה, שנקרא כל מקור כפשוטו. לא, איך אפשר לקרוא זה אומר וזה אומר כשמה ושמה, זה קצת קשה, נכון? אז לנסות לקיים את המקורות כפשוטה. כן, עם אוהד שכבר יצא לנו, תיאר קודם, שאני זורם עם המקורות, אני קורא כל מקור, הכוונה, אני אשאר עם הקריאה הפשוטה הראשונית, שאני לא אקרא מחדש בגלל המפגש עם מקור אחר, אני אשתדל לקרוא ישר. מצד שני, אני עדיין אשתדל להיות אחוז בהנחה שיש איזושהי שיטה אחידה למשניות. כנראה שהחילוק הקודם יתברר כטעות, אז אני צריך פשוט לחדד אותו. לא להבדיל בין ויכוח לבין ספק אובייקטיבי, אלא אולי להבדיל בין אליה, ואת רוצה לנסות? לא הצלחת. מה אני מגלה? שיכול להיות ויכוח פה, ויכוח פה, ושניהם יהיו אותו דבר, כן? אבל אני צריך פשוט לחדד יותר, ואז תראו כמה רוצים לך עולה וראי, יהיה מינימלי אולי במשנה. דהיינו, מה המיוחד אולי בבא קמא לעומת... אני צריך בעצם, אני אסביר את המשימה, בסדר? בוא נבין אותה. אני צריך לייחד את בבא קמא פרק ג' לעומת בבא קמא פרק ה' ולעומת בבא מציע פרק ח'. בעצם מה שאני צריך לעשות. כי בבא קמא פרק ה' בוחר ביחלוקו, בבא מציע פרק ח' בוחר ביחלוקו, בבא קמא פרק ג' אומר המצוא, אז אני צריך לבדל אותו משניהם. אז קודם הבידול היה ויכוח מול ספק אובייקטיבי. עכשיו חייבים להוסיף עוד נתון, שרק כשמתקיימים שני נתונים, אז אומרים את זה מחבור לבראיה. איזה עוד נתון יכול להבדיל בין בבא מציע לבין בבא קמא? הבדל בין. זה נורא קל, תעזרו לי. מה הנושא של שכת בבא קמא?
נזיקין.
נזיקין, מה הנושא של בבא מציע פרק ח'? מציעות או מקח וממקר. ואולי לבוא ולהציע, בוא נראה אם זה משכנע, אם זה יכול להתיישב על הלב. שרבי במשנה הפעיל המציא מחברו עליו הרעלה, בוא עכשיו נראה איך מבדלים אותם, כן? כדי לומר המציא מחברו עליו, אני צריך שני נתונים. נתון ראשון זה ויכוח, מה שאני אוהב לקרוא טוען וניתן. והנתון השני הוא שזה בנזק. לעומת זאת די לשלול אחד מהם, כדי לומר, יחלוקו. אם זה נזק שאין בו ויכוח, ספק אובייקטיבי, יחלוקו. אם זה ויכוח, אבל הוא לא בנזק, אלא במקח וממכר, גם אז אני אומר יחלוקו, כן? וכדי להבין מה יכול להיות היגיון בדבר כזה, צריכים עוד פעם לחזור ליסוד של מה ההבדל בין יחלוקו לבין המוציא מחברו עליו הראיה. קצת לחדד לעצמנו, מה ההבדל העמוק בין שתי ההצעות האלה? מי שמפעיל יחלוקו, מה מניע אותו? מה משמעות הפעלת היחלוקו? לעומת מי שמפעיל המוציא מחברו עליו הראיה. אז בוא נתחיל, ממי אתם רוצים להתחיל? מיחלוקו או מוציא מחברו עליו הראיה? ממי להתחיל? הכל על פי בבא מציע, כבר למדנו את זה. המוציא מחברו עליו הראיה זה על פי בבא קמא, כן? מה הרציונל הגדול שלו? מה אומרת הגמרא?
דווקא שיש נזק
אני מתערב.
מה? מי שכואב לו, שיביא מסמכים, נכון? כלומר, מי שרוצה לקבוע תור לרופא, בבקשה, שיקבע תור, אבל אני לא מתערב מתי? אני לא מתערב, אלא אם כן תשכנע אותי ששייך להתערב. זה בעצם ההיגיון, נכון? כלומר, המציא לרב הראיה, אני חוזר לדילמה ההורית שלי. הילדים שלי רבים, ומה השאלה שיש לי? להתערב או לא להתערב. המציא מחברו עליו הראיה במבט ראשון. אנחנו נראה מחר איך זה לא נכון. איך זה נעשה יותר מורכב. אבל מבט ראשון, הכוונה במשפט הזה של רבשי, מה הוא? תשכנע אותי שאני צריך בכלל להתערב. עכשיו היה סיפור כזה מהיועץ המשפטי לממשלה, שתבינו את ההקשר, כל הסיפור עם מרגלית הר שפי. מה אמרו? תפתח את התיק מחדש? מה הוא אמר? לא שכנעתם אותי שזה מוצדק. אני אגיד את זה בצורה הבאה, במקרה של ויינשטיין עכשיו עם מרגלית הר שפי, לא שכנעת אותי כי כבר דנו בזה, ואין לי סיבה לחשוב שיש נתון חדש שמצדיק לדון עוד פעם. לפעמים זה יכול להיות הפוך, עוד לא דנתי בזה, תשכנע אותי שיש, זה נקרא היום, משהו שהוא בחלל האוויר, בלי לרמוז למי הכוונה, כן? יש חשדות נגד מישהו, אז המשטרה אוספת את הראיות, מביאה לפרקליטות, מה הפרקליטות צריכה להחליט? האם להעמיד הדין או לא? מה הדבר המרכזי שמניע את הפרקליטות? הערכה שלהם, האם יש ראיות מספיק חזקות שירשיעו אותו, האם לא, למה אני נכנס לזה? כלומר, צריך לשכנע אותי בכלל לפעול. בית דין צריך עכשיו במריבה בין שני אנשים להפעיל את עצמו. הוא לא מפעיל את עצמו, אלא אם כן תשכנע אותו שיש דרך להכריע את הטקו הזה, את המצב הזה. בית דין עובד עם ראיות, כך הוא עובד. הוא צריך לקבל החלטה. אם אין ראיות, אין לו מה להחליט. לעומת זאת, מה יחלוקו אומר? בוא נחזור להיגיון של יחלוקו. יחלוקו קודם כל אומר, בוא נכתוב את זה כאילו כמדיניות, לא מתערבים בלי הצדקה. לעומת זאת, יחלוקו מה אומר? אני מתערב בוויכוח. בסדר? אני מתערב בוויכוח, מה קבל? אני רואה פה עוול, אני רואה פה אנשים שמורבים איזה בעיה ממונית, אני קודם כל מחליט להתערב. אני לא אומר שאני עומד מהצד, תשכנו אותי, לא, אני מתערב, הייתי אומר, אני לא יכול להכריע מי צודק, כי אין לי כלים, מה כן אני יכול לעשות? אני יכול להרגיע את המריבה, או לפחות להוציא משהו סביר במצב הנתון, זה מה שאני מנסה, המטרה שלי אחרת, המטרה שלי לא אמת, המטרה שלי שלום. עכשיו, מה עושה היחלוקו? אני רוצה לחזור למה שבא במציע. היחלוקו זה סוג של ביטוח עם השתתפות עצמית גבוהה מאוד, 50% השתתפות עצמית. אני מגן על אחד מהדמויות, שהוא בוודאי צודק, כדי שהוא לפחות לא יפסיד חצי, אני מקריב חצי שלי בגלל המוגבלויות שלי. כן, זה פוליסה על הפנים. אבל אין ברירה, מצב על הפנים. בסדר? זה הבדל תאומי ביניהם, כן? עכשיו, אם נחזור להקשרים האלו, כן? למה שרוצים לכל הבריאה יהיה מוגבל לצירוף של שני אלו? למה כל אחד מהם, הייתי אומר, יניע את התהליך שבית הדין יחליט מלא מתערב למתערב? זה בעצם השאלה. אז זה קורה בגלל שני נימוקים שונים לגמרי, והפוכים כמעט, אבל מספיק לשבור אחד מהם כדי שבית הדין יחליט, קודם כל אני נכנס לתמונה. זה דברים מאוד פשוטים. למה באין ידוע, כן, יותר סביר שבית הדין יחליט להתערב ולהפעיל יחלוקו מאשר בוויכוח? זה מאוד קל להסביר. קודם כל, הייתי קורא לזה ככה, בוויכוח צד אחד צועק בכל רם שהוא פטור לגמרי. כן? הוא צועק לחלוקו, הוא צועק אל תחלקו. אם נחזור למשפט שלמה, כן? צד אחד שם אומר, אל תגזור! כן? הוא אומר, לא מוכן! הוא אומר, מה פתאום? זה שקר וכזב. אז אני אשקול את ההתערבות שלי לפי היעילות של הכלי. מישהו פה צועק שהכלי הזה כלי שקר. מה, אתה כל כך בטוח שאתה רץ להפעיל אותו? ויכוח מכריעים עם ראיות. למעט זאת, ששני הצדדים עומדים ככה, אומרים, אני לא יודע מה קרה. יחלוקו, הייתי אומר, הוא כפילו לא התערבות של בית דין. יחלוקו הוא פשוט שיקוף של המצב הקיים. אז המצב הקיים מה הוא? סוג של... פשוט, הוא סוג של כבר חצי-חצי, כי אנחנו... אף אחד לא יודע, כי אין... אני... אז לכן גם אין למה לחכות בעתיד. אין ראייה, מי יביא ראייה על זה? כן? אף אחד לא יכול להביא ראייה על דבר כזה, כן? זה... ולכן אני אפילו לחלוקו פה, אני לא אפילו לחלוקו פה. עכשיו, הדבר הזה גם נכון לנזק במקח וממכר בצורה מסוימת. מה ההבדל בין נזק במקח וממכר? תחשבו לרגע. מה קורה במקח וממכר? זה התקשרות הדדית ששני צדדים מחליטים מכוח מה שנקרא win-win. כל אחד רוצה להרוויח משהו, ולכן הם עושים התקשרות עסקית, שמה מטרתה? להיות ביחד. הם בעצם קשרו את גורלם אחד בשני לסיפור הזה, ועכשיו מה נוצר ביניהם? איזשהו קונפליקט, איזשהו ספק בעסקה הזאת. אבל עם סוג של שותפים, נכון? למרות שהם לא היו שותפים במון, כי זה עובר מאחד לשני, עם סוג של שותפים. לעומת זאת, מה קורה בנזק? אתה נכנס לסיפור הזה לא בטובתך בכלל. כאילו, תבינו, כשאדם טוען, כשאדם אומר, לא כי השור שלי לא הזיק. מה הוא בעצם טוען? אני לא מכיר אותך, זה סוג של האדם. תקחו את המשנה בבבא מציעא. בן אדם טוען, מחליף פרה בחמור וילדה, הוא אומר, היא ילדה לפני כן או אחרי כן. הם שניהם מסכימים שהם עשו עסקה ביניהם. שניהם מסכימים שוודאי הפרה נמכרת. אז מה סך הכל הם מתווכחים על הוולד? שניהם מעורבים בסיפור הזה, הם סוג של שותפים, אז מה אני עושה? אני מבטח אותם. למרות זאת, בנזק, מה משמעותי הקשה בנזק? אני האמת לא מכיר אותך, זו התקשרות שהיא נוצרת כשאתה מזיק מישהו, לא יודע אם זה קרה לכם פעם, שפגעתם בטעות במכונית שמישהו קרא לי, כן? אתה לא מכיר את הבן אדם, פתאום אתה ככה בגרון איתו, כן? מיוחד שאנשים נעשים מאוד עצבניים ורגשניים ודברים כאלה, חבל הזמן, כאילו, וואו, פגעו לי במכונית, זה סיפור מההפטרה, כן? פתאום אתה קשור בגרון עם הבן אדם, שאתה לא יודע מי הוא. רגע, מה אתה רץ ומחלק ביניהם? כלומר, יש פה נתונים ראשוניים שיכולים להצדיק למה פה אני אעשה תוכיח. אתה רוצה לקשור אותי לקשר הזה איתך? תוכיח, שהזקתי אותך. לעומת זה, במקח וממכר הרבה יותר מובן, או בסוחר ומזכיר. שכרנו דירה, עכשיו אנחנו במערכת יחסים גם... אתה סוחר עם מישהו? הוא גר לידך או שאתה רואה אותו פעם בשנה? הוא גר מעליך. אוקיי, אני מקווה שאתה מסתדר איתו טוב, כן? לא, זה מערכת יחסים שנוצרה. כשיש מערכת יחסים, באנו קודם במטלות כהונה, גם על משהו די דומה. כשאמרתי שיש פה מצוות נתינה, מה זה בעצם אומר? שני הצדדים בסיפור. גם פה שני הצדדים בסיפור. נזק לעומת זאת, אולי לא כך בסיפור. אבל אם הדבר הזה, תחשבו עליו, תשנו על זה ככה, תשבו על זה. כן, אם הדבר הזה יש בו איזשהו בסיס, זה בעצם אומר שהמציא בחבור על עבר היה במשניות דומיננטי בעיקר במתנות כהונה. כבר הוסבר פה קודם למה זה מיוחד. והוא נמצא בעיקר כפתרון יחיד ובלעדי בבבא קמא במקרה של ויכוח בנזק. לעומת זאת, כשאני מסתכל במרחב הגדול התנאי של מקרי ויכוח על ממון בין סוחר למזכיר, בין קונה למוכר, ואני מנסה לראות כאילו מה בעיקר מנחה את רבי במשנה, דווקא דומה שהפתרון הגדול יותר שהוא העדיף אותו היה יחלוקו, נכון? זה פרצופים כלבויים, אבל זה הקו המרכזי. מה שאני רוצה שנעשה מחר, זה הבנתי שרובכם לא ראיתם תוספתות. תסתכלו איך התוספתא מציגה את מה שקורה. כבר רמזתי, תראו את התוספתא במציע בעיקר. האם היא באמת חושבת שזה יחלוקו בכל המקרים שם? והשלב הבא הוא לראות מה המוראים עושים, שזה גם דברים שכבר בחלקם עסקנו בהם. אז נשתדל מחר ככה לסגור את התוספתות, את המהלך האמוראי, ומי שיסיים את זה כבר לפני סוף הסדר, אני מאמין שהשיעור כולו יהיה על זה, אז כבר שילך לבבא בתרא, בסדר? אבל זה יהיה ככה בהמשך השבוע. בסדר, שעבון. אני בסדר, ראיתי שהתקשרתי באמצע שיעור.